הבאתי פה סיפור תלמודי מפורסם וידוע אודות רבי אלעזר בן רבי אליעזר בן דורדיה. סיפור ידוע במסכת עבודה זרה דף י' זין. סיפור שמעשה מייצג ומדגים מדגים לנו, מציג לפנינו את אחד לא יודע איך לקרוא זה בדיוק, אבל התרחישים הקיצוניים ביותר של שפל המוסרי שאדם יכול לרדת. הדבר הזה מוצג לנו לא כמשהו חדשותי, רכילותי, אלא מוצג לנו, כמו שאומרים חז"ל, לא חטא דוד, אלא כדי ללמד תשובה ליחיד. לא חטא עם ישראל, אלא כדי ללמד תשובה לציבור. לא יודע אם להגיד על אותו משקל, אבל לא יודע. אבל בוא נגיד את זה. מהרבן מוגבל, לא חטא רבי אליעזר בן דורדיה, גם כן ללמד עד כמה אדם ישראל, אדם פשוט מישראל. דוד הוא לא אדם פשוט, אז דוד חטא כדי ללמד תשובה ליחיד, אבל דוד הוא אדם גדול, אז אולי תשובתו יכולה ללמד אולי אנשים גדולים. עם ישראל שחטא בעגל זה להורות תשובה לציבור, אבל מה יעשו אנשים קטנים? מאיפה הם ילמדו? ממי ילמדו? מי מחייב אותם בתשובה? כן, כמו שאומרים שהלל מחייב את העניים, שלמרות שהיה עני מאוד, אף פי כן למד תורה. אז אם יבוא עני ויאמר, אני לא יכול ללמוד תורה, כי אני שרוי בדלי דלות, יאמרו לו, לך אצל הלל, שהיה עני שבעניים, ומסר את נפשו ללמוד תורה, שמצאו אותו באחת הפעמים בערובת, בגג בית המדרש, כפו בשלג. ורבי אליעזר בן חרסום מחייב את העשירים. שאם יבוא אדם עשיר ויגיד, לא יכולתי ללמוד תורה, יש לי הרבה עסקים, עניינים, בא רבי חרסום ומחייב אותו. שהיה לו 12 ציים בים ו-12 ציים ביבשה. כלומר, ספינות שלא עלו בכלל לים, מרוב גודש ושפע של ספינות, היו כאלה בכלל שהמתינו ביבשה. אז הייתי אומר, על משקל זה, רבי אליעזר בן דורדיה מחייב את הפשוטים. אדם פשוט מישראל, כן, לשעבר הוא לא היה קרוי רבי, רבי כמובן, הוא זכה לתואר המופלא הזה רק אחרי, בסופו של הסיפור שיובא כאן. אבל רבי אליעזר בן דורדיה בלי ספק מחייב את הפשוטים. כל אחד ואחד מאיתנו, תודה רבה, כל אחד מאיתנו שטוען שאולי אנחנו מאיתנו, שלא אחד מאיתנו, מישהו אחר, לא משנה, אבל כל מי שטוען שהוא נמצא בשפל המדרגה, בדיוטה התחתונה של חלאת האבון, כן, כפי שמוצג פה, וטוען לפנינו שאין בכוחו לחזור בתשובה. זהו. אז בא רבי אליעזר ותופח על פניו. ובואו נקרא את הסיפור הזה רגע, ככה באופן שוטף. אחרי זה נתעכב קצת על כמה שנספיק פה בדברים. בעניינים שמופיעים בו. והתניה, יש לכם כן מסומן. סימנתי שם שני קווים קטנים, אתם רואים? איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר? והתניה? והתניה, אמרו עליו, על רבי אלעזר בן אליעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם, שלא באה עליה. פעם אחת שמע, שיש זונה אחת בקרחי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בסחרה. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיכה. אומר רש"י, הפיכה רוח. הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר, מחילה, כך אלעזר בן דורדיה, הן מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר כי הרים ימושו, והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, השמיים וארץ אמרו לו, בעיני רוחו הוא שמע את תשובתם, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי שמיים כעשה נמלאכו, והארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, החמה והלבנה, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, וחפרה הלבנה, ובושה החמה. אמר, כוכבים ומזלות, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, זו הפנייה האחרונה שלו. אמר, אין הדבר תלוי, אלא בי. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה, עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. שורה למטה. בכה הרבי, ואמר, רבי, ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו, תשלימו תוו שם, בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה, שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. עד לכאן, סיפור. כן. אז קודם כל, הסיפור הזה הוא עסוק להדגיש לפנינו, ללמד אותנו את חומר חטאו של רבי אלעזר. חומר חטא הוא גם בחינה כמותית, גם בחינה איכותית. צורך עניין יאמר שהכתוב לא חוסך מאיתנו את הידיעה שאותו רבי אלעזר בן דורדיה היה מפורסם בחטאו. כמו שכתוב, אמרו עליו, על רבי אלעזר בן דורדיה. מי אמר עליו? כולם אמרו עליו. אף אחד מאיתנו, אין אחד מאיתנו שלא מכיר ראש ממשלה, שלא מכיר, אני יודע, כל מיני אנשי מפתח. כן? יש אנשים שאנחנו מכירים. שאל ילד ברחוב, מי זה ביבי נתניהו? כן, ראה אותו על המסך, שמע את שמו, לא עוסק בפוליטיקה, ילד הקטן, אבל הוא שמע. ראה אותו בשלטי חוצות, ראה. להבדיל, רבי אלעזר בן דורדיה היה מאוד מאוד מפורסם. זאת אומרת, כנראה שהוא גם, לא יודע, אולי הוא לא הצליח להסוות את מעשיו, אולי אפילו פרסם אותם, אולי אפילו ראה בספורט הזה שלו, כפי שמצוין פה בכתוב, הוא ראה בו דבר שראו לפרסם אותו. הוא אפילו לא התבייש מהרבנים, הוא לא הרגיש נקפוץ מצפון, אדרבה. הוא תמיד שאף לשבור את השיא שלא שבר עדיין, וגם לא שברו אחרים. הוא טיפוס שעוסק בזנות, לא פחות ולא יותר. יש כל מיני אנשים, יש אנשים שעוסקים בתי בושת, אנשים שמנהלים עסקים מפוקפקים, לפחות הם עושים את זה של כסף. הבן אדם הזה לא יסתפק בפחות מגופו של מעשה, הוא ישתדל בכל כוחו שלא תהיה אחת, כן, אחת מבעלות המקצוע האלו שלא תעבור תחת ידו. זאת אומרת, מדובר פה באדם, אם הסיפור הזה היה מסופר בידיעות אחרונות, לא היינו לומדים אותו. אבל מכיוון שחז"ל מספרים אותו, אנחנו מאמינים שיש פה עומק. זו הסיבה היחידה שאנחנו נכנסים בכלל לחלקה המזוהמת הזאת. כן? הסיפור כפי שהוא, בו אלמנטים לא נוחים, לא נוחים לנפש. אך כתוב בסרטים לפעמים, נא להפעיל שיקול דעת, בספר זה, בסרט זה יש אפקטים מטרידים. נא להפעיל שיקול דעת לפני הצפייה. לא יודע אם זה... אבל... אם הסיפור הזה היה מסופר במקום אחר, לא בהיכל הקודש של עם ישראל בתלמוד, ספק אם מתעסקים בו. אני כבר לא יודע לאן הוא מושך אותנו. בקונוטציות, באסוציאציות, בתחושות. שמחתנו הרבה, הסיפור הזה מסופר בתלמוד. כמו סיפורים מוזרים, לא רגילים, נוספים ורבים, שמופיעים בתלמוד. בדרך כלל לא תשמעו דרשנים שמדברים על הסיפורים האלו. מה לעשות שבתקופת התשובה אין לנו הרבה סיפורי תשובה מפורסמים וידועים ומרתקים בתלמוד, אז תמיד מביאים את ריש לקיש, מביאים את רבי אליעזר, אז נאלצים לספר את הסיפור, מה לעשות? זה הסיפורים. אבל ברוך השם זה מופיע בתלמוד. וזה בעצם מהווה מבחינתנו שמירה. אבל זה הסיפור שמספרים לנו כאן, על איש בעם ישראל, שזה היה העיסוק שלו, וכל משאלת ליבו, וכל תשוקתו, וכל עמלו, הקרבת הגוף, הנפש, הרוח, הממון, הכל היה רק כדי לשבור את השיא שלא שבר עד הנה. בתחום המפוקפק, בעיסוק המפוקפק, והשלילי הזה. אז קודם כל, אמרו עליו, על רבי אלעזר בן דורדיא. איך אומרים? הכל עשה לו כנפיים. אמרו עליו, אפילו תינוקות של בית רבן, כן? היו יכולים להגיד לך, היית שואל אותם בבוקר, שמעת על רבי אלעזר בן דורדיא? סותמים את האף, סותמים את האוזן, כן? מפתירים איזה כללה, שקט, תמה. אומרת, זה לא ידיג אותה בדיוק, אתה זה לא מעניין. אכפת לו, עיקר שהוא מלקק את הקרטיב. מה אכפת למה שאומרים? הם מבינים מה זה חיים בכלל? שימשיכו ללמד תורה. אני אגיד לכם מה זה כיף. אני אגיד לכם מה טוב. לא היה מעניין אותו מה שאומרים עליו. טיפוס מאוד מוזר. לא סימפטי. אבל תראו כמה גדולה תורת ישראל, וכמה גדולה נשמת האדם, וכמה גדולים חז"ל, שלא מסתירים מתחת לשטיח, בכלל עם ישראל לא רגיל להסתיר מתחת לשטיח שום דבר בעל משמעות. תראו לי ספר, כן, שמגולל תולדות אומה או מלך, שלא מעלים את כל חטאי המלך, שלא מפאר את המלכים הכי גרועים בעולם. תסתכלו מה התרבויות האלה מספרות על המלכים שלהם, ואנחנו יודעים מי היו המלכים האלו. אותנו אי אפשר לשקר, אנחנו יודעים להוציא את הגופות האלה מתחת לאדמה, תסתכל עליהם פרצוף, איזה איש הייתה? אף אחד לא ישקר. אבל תראו כמה תורכים להעלים את פשעי המלכים, פשעי אומות. עם ישראל אין אפס. מי היותנו לעם ועד היום הזה? על כל פשעיך הגלה. כל גלוי. אברהם, חזל לא מתבשים לבוא ולומר, ולפרש את הפסוקים ברוח של חטאו של אברהם, שגירש את הגר, תסתכלו את הרמב"ן, איזה דברים קשים הוא אומר על אברהם, אבינו. חז"ל לא חששו לבקר את יעקב, את יוסף, ולא את האחים, התורה. אין אדם אחד שיוצא נקי מביקורתה של תורה, ביקורתם של חז"ל. להוציא אדם אחד. מי הוא? יצחק אבינו. לא תמצאו בתורה ולא בחז"ל כלום על יצחק. עולה תמימה. למעלה מכל החשבונות. עזבו, סניגורם של ישראל, כמו שאומרת הגמרא. סנגורם של ישראל, פלא פלא. אבל, חוץ מנו, אגב, אם התורה לא תופסת מישהו על חטאו, סימן שהוא באמת נקי. מה שאין כן, אצל אומות העולם. אם מישהו אומרים לך שהוא נקי, תבדוק אחריו, תגלה את פשעיו, תמצא הרבה, הרבה מאוד. אז חז"ל מספרים לנו את הדברים כמו שהם. חז"ל לא התבשו להביא את הסיפור הזה, להראות את מסקנותיו. שעולות למעלה, למעלה בקודש של אמונת התשובה של קדושת הנשמה הישראלית, כמו שנראה בהמשך. אבל הסיפור מתחיל רע, מתחיל לא נעים, מטריד את הנפש. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא, גם השם שלו הוא שם מוזר קצת, בן דורדיא. מה זה דורדיא בארמית? שמרים. הוא דורדיא, הוא בן דורדיא. כנראה שגם אבא שלו לא היה בדיוק איזה טיפוס כל כך מוצלח. אבא קוראים לו שמרים, דורדיא בארמית זה שמרים. אלה השמרים שנמצאים בתחתית היין, שאנחנו מחכים שהם ישקעו למטה כדי שנוכל לשתות את היין. כי יין בגיתו לא ראוי לשתייה, בעצם זה לא הביטוי המדויק, אבל יין שמעורבב עם השמרים, לא נעים לשתות אותו. יחד עם כל הקליפות וכל החלקים, הלא, התאית הזה, לא. מחכים עד שהשמרים ישקעו למטה, ואז שותים את היין. רבי אלעזר בן דורדיה, בן השמרים. מעניין. מה מספרים עליו אותו אחד? וכשמספרים רבים זה ודאי אמת, כל המון ככל שדאי, שלא הניח זונה אחת בעולם, שלא בעליה. זה כמו אספן, יש אספנים שהם אוספים קופסאות בירה. לך אצלהם, יש איזה אחד כזה בחול, לא אחר באיזה ארץ בדיוק, ארצות הברית, כן. הוא אספן של פחיות בירה. יש לו שתי קומות של פחיות שמסודרים במדפים. פחית, פחית, פחית. כל קומה איזה 100 מטר מרובע. כן. עכשיו אשתו רוצה לזרוק אותו מהבית. ביקשה ממנו להתחיל לפנות, כי היא צריכה, כן, את לפחות אחת הקומות בשביל כל מיני עניינים שלה, לגלריה שלה. אז כנראה שהוא מתחיל לפנות סגי פחיות. אבל יש לו משהו כמו 750 אלף פחיות, משהו כזה. אין פחית שאין לה. אומרים עליו שלא הניח פחית בירה אחת שלא הביא למרתפו. ויש אדם שהתחביב שלו לעסוק בדברים האלו, שלא הניח אחת בעולם שלא בא לה. צריך להבין מה זה זנות. זנות זה לא מושג שהוא שמור רק למעשים כאלו. נכון שאנחנו רגילים, כן, דרך כלל, ויחשביה לזונה, כן, יושב בהם הדרך, מכסה את פניה, מזמינה עוברים ושווים, נכון שבדרך כלל מזומנת לזנות, לא תהיה קדשה בישראל, מזומנת ומקודש לזנות, נכון שבדרך כלל ביטוי של זנות, או אחר הזונה, יש אומרים זונה כפשוטו, יש אומרים זנה ומפרנסת, כן, אבל, בכל אופן, העניין של זנות הוא מצב נפשי, שהוא בא לידי ביטוי בהמון מצבים. ומהו מצב הנפשי? מהי ההגדרה העקרונית, היסודית, השורשית של הזנות? זנות, כשמה כן, לא, זניית העין זה סטיית העין לכיוונים לא רצויים. העין שלך צריכה להיות פה, והיא הולכת לשם. זניה זה סטייה, זה נטייה, זה התרחקות מאיזשהו קו ישר, מהמקום שבו אנחנו צריכים להיות. זניה זה בעצם חוסר נאמנות. חוסר נאמנות לעצמנו. וזנה אחרי אלוהים אחרים. פרשת ניצבים. כן? חוסר נאמנות לעצמנו. חוסר נאמנות היחיד לנשמתו, לתפקידו. חוסר נאמנותה של האומה לדרכה, ליעדיה, והתערבו בגויים ולמדו מסיים. כל זה מצבים של זנות. מצב הזנות הקלאסי. מצב שבו אנחנו בעצם משייכים אותו לאדם שלא שומר אמונים, כן? יכול להיות גם מחוץ לנישואין, אבל בתוך הנישואין. זה מצב שהוא מעיד על חוסר נאמנות. אבל צריך להבין, זה שייך לתחומים רבים. אפילו ביחס לתורה, אגב. כן? אומרים חזן שאדם שלומד תורה, כן, בכוונה לשם התפארות או לדברים כאלו, הוא קרוי נואף חסר לב. למה? כי יש לו זיקה לא נכונה עם התורה. זאת אומרת, כל זיקה לא נכונה, כן? חוסר נאמנות, חוסר התחברות נכונה, או סטייה מהתחברות נכונה, מהתחברות ראויה, זה נקרא מצב של זנות. יש זנות ביחס לתורה, יש זנות ביחס לאישיותנו, שאדם זונה כלפי עצמו, זונה לב, זה נקרא. יש ביטוי, זונה לב. כן? זנות הלב, זה נקרא. זה מצב של זנות. יש לנו פה שני טיפוסים שלמעשה עסוקים בזנות. יש פה את הזנות הנקבית, את האישה שנטשה, דיברנו על זה בעריכות באחד השבתות שהיינו פה, האישה שנטשה את עולמה הפנימי הנשי, הצניעות, כבוד האישה. יש פה כל אותם עצם מופקרות שלא הניח אחת שלא בא עליה. כן? אלו הקולקציה, חלון הראווה של הזנות, של חוסר הנאמנות, של חוסר האחריות, כלפי עצמן, כלפי כבודן, כן? נסתם היו גם נשים כאלו שזנו, בשעה שהם היו אפילו תחת בעליהם, כן? יש כל מיני זנות רווקות, יש כאלה נשואות, כן? לא חסר. אבל זה בעצם חלון הראווה העולמי, שרבי אלעזר, או אלעזר בן דורדיה בשלב זה, מחפש אותם. כי מין מצא את מינו? מי שהוא זונה, הוא מחפש אחת כזו. מי שהוא זונה לב, הוא מחפש, כן, את אותם אנשים שיחזקו בו את התפיסה הזו. אבל יש את הזנות הזכרית, זה הזנות של האיש. ויש את הזנות הנקבית המזמינה. לא תהיה קדישה, מזומנת בזנות. לא תלבש אישה כלי גבר, כדי שתלך ותשב בין הגברים, ואין זה אלא לשם ניאוף. אישה לא תחצה את גבול הנשיות ותעבור לצדם של הגברים. לא יהיה גבר שילבש כלי אישה ויעבור את גבול הגבריות אל את תחום הנשי. כל אחד צריך לשמור על עולמו. מתוך העולם הייחודי שלו, עכשיו יכול לשאול את עצמו, איך אני והוא מתחברים. בסדר? אבל הטרנס ג'נדריות, חציית המגדרים בצורה קשה, היא חטא, פשע ואבון. לא ילבש גבר כלי אישה. לא תלבש אישה כלי גבר, במובן הגורף, במובן של חציית גבולות. אלו הזנות הזכרית של רבי אלעזר, של אלעזר, והזנות הנקבית של כל אחת מהגברות האלו, הן מושכות וממושכים זה את זה. כך זה. מי שיוצא, פוגש את היצען. ותצא דינה לראות בבנות הארץ, ויער אותה חמור בן שכם. החמור, לב החמור, יצרים של חמור, מחפש את היצעניות. אלו שעברו את הגבול, אלו שנכנסו ליער החיים. תיזהרו, החמור שם. החמור שם. החמור הזה כל הזמן צד, הוא איש צייד ואיש שדה. הוא מחפש את אלו שנמצאים בשדה. צעקה הנערה בשדה, ואין איש אומר. אומרים חז"ל, מלמד, שאם הייתה יושבת בביתה, לא היה קורה לדבר הזה. יצאת לשדה. צעקה הנערה. אל תלכי לבד, ילדתי בשדה. אל תלכי לבד בשדה. בשדה זה יכול להיות מדרחוב בן יהודה. זה גם שדה. שדה זה מקום שבו אנחנו אומרים, אני יצאתי ממקומי. לראות ולראות, יצאתי ממקומי. אני מזמין אתכם לחלל את פרטיותי. אני מזמין אתכם להתערבב איתי. יצאתי ממקומי. יצאתי ממקומי בצורת הדיבור, יצאתי ממקומי במקום הגיאוגרפי שבו אני נמצא, יצאתי ממקומי בצורת הלבוש. ואנשים מבינים רמזים. היצענים מבינים את רמזיהם של היצענים. הטרנסג'נדרים מבינים את שפתם של הטרנסג'נדרים. אנחנו מבינים שפות. כל אחד מאיתנו מבין את השפה היותר קרובה לנפשו. יש, כן? יש אדם שמבין שפתם של, אני יודע, קיבוצניק. קיבוצניק, הוא יודע שזה קיבוצניק. כן? כן? אנחנו הולכים בארצות הברית, בניו יורק, מכירים כל ישראלי. אנחנו מכירים מה זה ישראלי. לא כל אחד יודע מה זה ישראלי. יש כאלה מסתכלים על ישראלים, לא יודעים שהוא ישראלי. אנחנו מכירים. זה בתוכנו, זה בדמנו. אנחנו מכירים. יצען מכיר יצענית, יצענית מכיר יצען. כל אותם זונות שרבי אלעזר נפגש איתן, הם חיכו לו. איך אני יודע שהם חיכו לו? חיכו לו. חיכו לו. הנפש שלהם השתוקקה ליצען האולטימטיבי. יהיה אשר יהיה. ודאי. הנפש שלהם. והוא הגיע. והוא לא הניח אחת. בביטוי לא הניח אחת, אנחנו שומעים את היסוד הכמותי של העבירה הזו. אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. מה זה לא הניח אחת? כמה היו בעולם לפי דעתכם? אלא אם כן אומר שהגמרא מגזימה. לא הניח אחת. אם הוא לא הניח אחת, כמה היו בעולם לפני 1,300 שנה? כמה היו? אני רואה שאף אחד לא מסתכן לנחש. מה אתה רואה? יותר ממניין פרוצות היו בעולם? יותר, נכון? אתם יודעים שהעולם של אז לא הסתכם ברחוב קרית משה. זה עולם גדל, תחשבו. 1,200 שנה, 1,300 שנה. כמה? זה עולם גדל. 1,300 שנה זה... עולם רחב ידיים. היו יותר ממניין. היו ודאי אלפים. אני חושב שהג'ינג'יס חאן מחביר לידו, ליד אלעזר בן דורדיה. אומרים על ג'ינג'יס חאן, הגוי התמה והמוזר הזה, ש-80% מהמונגולים יש להם קשר דם איתו. עד כדי כך. ובכל ארצות אסיה, 10% יש להם אב משותף, ג'ינג'ס חאן, לא מבין יבין. אלעזר בן דורדיה, לא הניח אחת. זה לא נתפס, אתם מבינים? אנחנו מסתכלים עכשיו אחד על שני ו... מה? מה? לא נתפס. הסתפקתי בזה שאמרתי שיותר מניין היו. יותר מניין. לא הניח אחת, מבחינה כמותית. נמשיך. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, כמו שאמרנו. איך הוא שמע? האוזן שלו מכוונת לקלוט את הגלים האלו. כל אחד שומע מי רואה ליבו. כל אחד שומע את הדברים הקרובים ליבו. אתם לא שמעתם על אחת כזאת. אתם אפילו לא יודעים איפה הם יושבות. כן, יש את האגדה שמספרת שנמצאות בצומת אל ברוך. כן, שהייתי ילד, כבר דיברו על זה. אבל אתם יודעים איפה נמצאות עוד? אף אחד מכם לא יודע. לא יודעים. שרנו. זה לא מעניין אותנו בכלל. אנחנו יודעים שיש שיעור בשעה 11 פה, שעה 12 שם. אנחנו יודעים שמכון מאיר זה בשדרות המאיר 2. אנחנו יודעים עוד כמה ידיעות חשובות. אנחנו שומעים דברים כאלו בכלל. לא שומעים דברים כאלו. לא שומעים. אגב, יש אנשים שגם לא שומעים רכילות בין בני אדם. אתה יכול לשבת, יש איזה מין שמיעה סלקטיבית זה נקרא. אתה יכול לשבת ליד בשני בני אדם שמדברים רכילות, ואתה אפילו לא שומע. כאילו, איזה מכשיר מערבה לך את המילים. ואתה לא מצליח לזה, מה הם אומרים? סיפר לי איזה מישהו, שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, שלא ישמיע לו דברים שלא צריך לשמוע. הוא יושב ליד בני אדם, הם מדברים ומתערבה לו באוזן, הוא לא שומע. לא, תחילת משפט, שמע מילה אחת, אבל לא שמע את המילה השנייה, שמע את השלישית ולא את החמישית, מתערבה לו בתור זה. השואב, מה אני אגיד לכם? יש דברים שהוא דווקא שומע טוב. אתה מתחכם, לומד, שומע טוב טוב, את הבאיה ואת רבה, שומע נהדר. אבל לא שומע שיחות, כן? של בני אדם, מימינו ומשמאלו. לא שומע, מתערבה לו, ככה. מערבל מילים. לא מוזר. רבי אלעזר שמע, ושמע טוב. פעם אחת, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים. כן? מה זה זונה אחת? אחת ומיוחדת. זה חתיכת דג טונה ששוקל 900 קילו. זה כבר לא רגיל, זה לא דגים רגילים. זה וואחד קריש, זה אליגטור כזה, זה פרנסה לכמה חודשים. ספרו לכם שם הבא, אמזונס. אוי, כל בסדר? מה קרה? אז רגע, שחרי... מה יש לו? הכל בסדר, רבותיי, למאזינים שלא יכנסו ללחץ. המאזינים חושבים, מי יודע מה קרה? הם רואים רק אותי. כן, צופים, צופים. אז אולי כדאי, כן, שזה לא יודע עוד פעם. זה יכול ליפול לבד אחת, לשבור איזה מרפק, איזה ברך הזה שלנו. שחסר לנו. שולחן הוא יותר טוב, אפשר להביא אותו? וזה כדאי לקפל, שלא ישבול. כן. וואה. אנחנו... קוצר זמן. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים. זונה אחת יחידה ומיוחדת, משובחת מכולה. היהלום שבכתר. איך היא ציינה את המיוחדות שבה? היא הייתה יושבת בקרחי הים. מה זה קרחי הים? קרחי הים זה יכול להיות אי, זה יכול להיות עיר חוף, זה יכול להיות אי. קרחי ים זה עיר שבתוך הים, יכול להיות אי, כן? יש איים קטנים שנמצאים בתוך האוקיינוס, כדי להגיע אליהם צריך להתאמץ מאוד, כן? כמו מבצר הדרדנלים בטורקיה, שם היו לוקחים את אסירי המלכות, איזה מבצר בלב ים. יש עוד מקום כזה, כן? לא זוכר בדיוק איפה כרגע, זה היה בתוך איזה מין סלע כזה שמתרומם מתוך הים, זה היה, כן? היה שם איזה מבצר שהיו מחזיקים שם אסירים. יש מקומות שקשה מאוד להגיע אליהם. מאוד קשה. קשה להגיע אליהם רגלית כמובן. קשה להגיע אליהם אפילו בספינות. הם מוקמים באזורים של מפגשי זרמים. שקשה לחתור לשם. כל מיני משהו מיוחד במינו. כמו איזה אסדות נפט כאלו בתוך מפרץ מקסיקו, כן? שערות, גלים של 12 מטר. קשה מאוד להגיע. שם ישבה הגברת הזו. אצל היומן. למה ישבה שם? הרי התפקיד שלה מחייב יותר ניידות. מי שרוצה אותי יבוא עד לכאן. אני לא צריכה לדאוג לפרנסה שלי. יש כאלה שצריכים, אתם יודעים, כל אחד בדבר שהוא מצטיין, הוא לא צריך לרוץ ולקטט רגליים כדי למכור את זה. יבואו כבר אליו. כל אחד בתחום שהוא עוסק. נכון? קרה לנו פעם שנחשבנו בעיני אנשים. והיינו יכולים לרשות לעצמנו, כן? לפתוח תחנות אפילו בבית. היו מגיעים אלינו פה משם. בלי שום בעיה. לא צריכים להגיע לרחוב הדוכנים כדי שיראו את הסחורה שלנו. לא, מפה לאוזן. כולם כבר מספרים עליך. את הטלפונים מצלצלים כל היום. אין בעיה. אתה לא צריך לדאוג, גם אם תשב בקצה העולם. אם אתה הרופא הכי טוב, אל תדאג. יד לאחים יתרימו 750 אלף דולר, כדי שיגיעו לקצה העולם לאותו רופא. הוא יכול לשבת לו שם, הוא לא יגיע לישראל. הוא יישב שם בקצה העולם, אתה תבוא לשם. יש פה איזו הדגשה כזו, כדי לציין לנו את המצוינות של אותה גברת, שהרשתה לעצמה לתקוע את עצמה בקצה העולם שמאלה, בקרחי הים. קרחי הים זה גם ביטוי, כן? שמציין לנו אווירה של זנות, אווירה של חופשיות. הים, בדרך כלל בחז"ל, הוא מבטא מצב של חוסר, כן? חוסר יציבות. בדרך כלל, ערי חוף הם ערים שיש בהם נטייה למתירנות. אתם יודעים שלירושלים אין חוף, ברוך השם. אין לה חוף. ירושלים הולכים מים המלח, או שנאלצים לרדת לתל אביב. אבל ירושלים זה עיר בלי חוף. מעניין. היא קדושה מכדי שיהיה לה חוף. היא גבוהה. החוף נמצא למטה. היא מעל פני המים. מעל פני המים. ערי חוף זה ערים שיש פוטנציאל גדול שהתרכזו שם בליינים. מה לעשות? כל ישראל קדושים, ברוך השם, וכל ערי ישראל, כל אחד ואחת מעלתה. ואתם יודעים את ההבדל. כן? אנחנו יורדים רק את האלף מטר אל כיוון שער הגיא, מתחילים להיכנס לאזור המרכז, מגיעים כבר לכביש הילון, שוברים שמאלה לשאול המלך, עוד פעם ימין לדיזינגוף, ואנחנו כבר בעיבורה, כן? באמצעה של אקלים אחר לגמרי. אנחנו מרגישים טוב, טוב מאוד את ירידת הגבהים בין ירושלים ותל אביב. תרתם משמע. כולם קדושים, ברוך השם. תל אביב, עיר האורות, ברוך השם. תורת השם. אבל עיר חוף זה לא דבר פשוט. ערי חוף הם ערים חמות, הם ערים שדוחפות אותנו להתפשט. בכל המובנים. להתארטל. לחפש אלטרנטיבות לבילוי. נהנתנות. היא גרה בקרחי הים, הגברת הזו. ללמד אותנו עד כמה היא חשיבה את עצמה. זה עוד לא נגמר. תכף נראה כמה היא לוקחת, כן? בשכר העניין הזה. אבל פעם אחת שמע, מי שרוצה לשמוע שומע, שיהיה זונה אחת, אחת ומיוחדת, בקרחי הים, מחשיבה עצמה מאוד, נמצאת במקום שהאווירה מסייעת למקצועות כאלו, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכר. כמה זה כיס דינרים? לא כתוב. האם זה כיס של ג'ינס קטן? האם זה כיס של דגמח? אולי זה כיס של קנגורו, לא יודע בדיוק, איזה כיס. אבל כיס בא לברר, בא למר משהו לא מוגדר. עכשיו, דינר זה המון כסף. יש ביטויים בגמרא, כל מיני סכומים, תרכב דינרים, יש כל מיני. להערכתי, היא לוקחת בשכרה משהו כמו 1.5 מיליון שקל. כיס דינרים. סתם כיס. זה לא כיס קטן. פחד כיס. בפרט שאין לנו שום סיבה לחשוב שהיא לקחה כיס קטן, כי אנחנו רואים שיושבת בקרחי הים, והיא אחת ומיוחדת מכל העולם, היהלום שבכתר, כן? אז ודאי שהיא לא לקחת כיס כזה קטן. היא לא לקחת איזה דינר למזכרת. היא לוקחת כסף. היא לוקחת כסף. כיס דינרים זה לא פחות 1.5 מיליון שקל. זה הרבה כסף. עכשיו תראו מה שכתוב כאן. אתם רוצים לראות עד כמה רבי אלעזר היה להוט? בבקשה. פעם אחת שמע שזונה אחת וכולי והייתה נוטלת. כן, למרות שאתה לוקחת סכום כזה, מה כתוב מיד? נטל. אני רוצה לקרוא את זה בהדגשה הנכונה. והייתה נוטלת כיס דינרים מסחרה? נטל כיס דינרים. לא ביקש שום הנחה. ולו בפרוטה אחת. כיס דינרים, והלך, ועבר עליה 7 נהרות. מאיפה הוא לוקח את הכסף הזה? אני מניח שהיו לה הרבה הוצאות לבחור שכזה. האם אתם חושבים שדורדיה היה עובד? למי יש זמן לעבוד? אם אתה צריך להגיע פעם אחת לבלגיה, פעם אחת ליוון, פעם אחת לאוסטרליה, מה? הוא לא היה מסתפק בבנות ציון, ודאי שלא היו כאלה כמה היו, ובכלל, הושלחו לתוך הקובה, כן? ביתו של רבי, כן? בן טרנדיון, חניה בן טרנדיון, שקצת עשתה קצת עם העקבים של היד הרומים, זרקו אותם יד לתוך אוהל של זונות. פה בארץ ישראל היה משטר מאוד חזק, משמרות צניעות חבל הזמן. הוא לא תהיה לו פה בין, אני יודע מה, בין באר שבע לטבריה. אין פרנסה פה בארץ ישראל בתקופה, בדברים האלה. מדי שלא. הוא הלך רחוק. רחוק. הבן אדם הזה לא עבד. מאיפה יש לו כסף? מה, השם אומר שהוא ירש את אביו דורדיה? לא, נסתם, אבא לא היה נותן לו כסף במטרות כאלה. אלא אם כן אומר סברה באמת מוגזמת ולא הגיונית שאבא היה גם כן כזה. כן? אבל אם הוא היה כזה, מאיפה היה לו כסף? שוב, בעיה חוזרת. מאיפה היה לו כסף? מאיפה הוא נטל את הכיס הזה? מאיפה שהמחורים לוקחים את הכסף לסמים? שם. אולי בכלל דורדיה היה שודד גדול. בכלל עשו לו כל מיני... אבל הגמרא לא מספרת על השודים שלו. יש פה דבר יותר גרוע להתעסק איתו. מי יודע מי היה? גנב כספים, להווה כספים. אני לא יודע. אסור למד חובה יותר מדי, אבל זו שאלה. בואו נסכים בינינו שזו שאלה. זו שאלה. אולי מחר את הבית שלו, אולי מחר את אשתו, את התכשיטים שלו, לא יודע מה עושה. אבל מאיפה הוא השיג 1.5 מיליון שקל? מאיפה הוא השיג לכל זונו דעלמה? שאמרנו שהם היו יותר ממניין, מאיפה הוא השיג? אז נכון, היו כאלה לקחו זילזול, זה 250 אלף שקל, זה זילזול. השיג את זה. שאלה עצומה. טיפוס מפוקפק. טיפוס מפוקפק. והלך ועבר עליה 7 נערות. 7 נערות, אלו 7 הנערות הגדולים, הגדולים, כן? הרחבים, שידועים בשטפם, בשטף המים. יכול להיות שוחיקה לתקופה שהנערות לא שוצפים ולא קוצפים. יכול להיות, יכול להיות. אבל 7 נערות זה עדיין 7 נערות, אלא גבולות. נער הוא בדרך כלל מציין גבול, כן? גבול כמעט ולא אוויר, אלא באמצעים מאוד מיוחדים. 7 נערות. על איזה גשר הוא עבר את הנערות האלו? האם לפי דעתכם כתוב כאן? יש פה רמז לגשר שאפ? נטל כזנרין, הלך. על מי הוא עבר? מה היה הגשר? על מי הוא עבר? מה כתוב? עברית פה כתוב. ועבר עליה. אז אפשר להגיד שעבר עליה זה עבר בשבילה, נכון? זה ברור שזו הכוונה. אבל למה זה כתוב עבר עליה? הוא עבר עליה. היא. מה שהיא מציעה. מה שהיא מציגה. כן? זה היה ראש הגשר שלו. הרי אפשר לבוא ולומר שעכשיו אנחנו רוצים ללכת לקנות, אני יודע, איזה מין מכשיר כזה כדי להקליט שיעורים, כן? וזה נמצא בקצה העיר, או נמצא בתל אביב, לא יודע. מה ממריץ אותנו לרוץ לשם לקנות את זה? החשיבות של הדבר, נכון? הגשר זה האובייקט הנחפץ, הנחשק, עבר עליה. היא ראש הגשר. הציפייה, היכול להיפגש איתה. זה הגשר. אנחנו עושים הרבה פעמים דברים מרחיקי לכת. ביותר. בשביל להשיג דבר מסוים. הדבר המסוים הוא ראש הגשר. הוא מסוגל להעביר אותנו. תראו נערים בגרים, מה הם יכולים לעשות? אני שומע בחלום בשעה 4 בבוקר, אני שומע עוד נערים שלא הלכו לישון. איזה ערנות. אבל בית הספר הם מרדמים בעמידה. מאיפה המרץ הנפלא הזה? מסתובב עד 4 בבוקר. מאיפה? עבר עליה. יש שם איזה מתבגרת צעירה, כן? שהיא יסוד ההתלהבות שלה. עבר עליה. להבדיל בקדושה אותו דבר. ויהיו באהבתו אותה כימים אחדים. מה גורם ליעקב אבינו לגשר על כל 7 השנים? רחל. היא ראש הגשר. היא הופכת את 7 השנים מרגעים מפורדים, מייסרים כל רגע בפני עצמו. עוד דקה, עוד דקה. היא הופכת את כל הרגעים האלו למקשה אחת, לראש גשר. אפשר לעבור עליו. זה לא סולם חבלים. זה סולם או גשר מבטון. זה גשר חזק. כי כל הרגעים של 7 שנים, כולם מחוברים למגמה אחת. מה שאין כן אדם שאין לו מגמה ואין לו חפץ. כל הזמנים מפורדים. ורגע נראה לו נצח. אין קשר, אין חיבור, אין זרימה. הוא עובר עליה. עובר עליה. צריך להבין שרבי אלעזר בן דורדיה, הוא צריך כל הזמן להזין את המולך של הזנות. הסיפוק הזה, הוא לא יכול להשאיר אותו מצב של שגרה. הוא כבר עבר על כולן. נו, תגידו לי אתם, מי עוד יכולה להלהיב אותו? לפעמים רווקים כאלה שכבר הכירו 150 בנות, 200. נו, מה אני אציע לך? אחרי שפגשת ככה הרבה בנות, ודאי היו יפות, נחמדות, עירות שמיים. לא התחתנת עדיין. אז אני אציע לך את ה-151, וזה צריך להיות משהו מיוחד במינו. פעם הייתי רגיל להגיד ככה. היום אני כבר לא בא בטענות לרווקים. אני הגעתי מסקנה שאני לא מבין בדברים האלו. אין לי זכות לבקר אותם. כל אחד בתהליך שלו. אבל, מי יכולה לרגש אותו בכלל? מי יכולה לרגש אותו? היא צריכה להיות אחת ומיוחדת בכרחי הים שנוטלת 1.5 מיליון. Oh, הנה המחיה! אלעזר, גם לתחייה, יש סיבה לקום בבוקר. לבוש את הנעליים, שים את התרמיל על הגב, יש טעם לחיים. כמה זמן לקח לו המסע הזה? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אם זה היה אי בתוך כרחי הים, במקום המבוצר ביותר, כן? כמו שאמרנו, כראוי לאישה שיש לה חשיבות בין עצמה, לא יודע כמה זמן היה לוקח לו בעולם, בתקופה ההיא, 1,300 שנה, כמה זמן היה לוקח להגיע לשם? אולי זה היה בכלל באזור זרם הגולף? אז לא צריך לעשות איגוף כזה עצום, זה יכול לקחת 500 יום, יש מקומות שזה 350 יום, כל מיני, לא יודע כמה זמן. כנראה שהוא רגיל למסעות, לקח לשנה. הוא בדרך לשם. עבר עליה. יש סיבה להתאמץ. אקשן. יופי. בשעת הרגל דבר הפיכה. אמרה כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת למקומה. כך אליעזר בן דורדיה, אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. פה מתחיל המהפך. שהיא פגשה, שהוא פגש את הזונה הזו. מה הייתה אומנותה של אותה אישה? כל מי שהגיע לאישה הזאת היה נופל בחור השחור של חוסר הנאמנות, של העקירה מן המקום. תראו מה משנת היסוד שלה. בשעת הרגל עבירה הפיכה. אז אתם יודעים מה זה, נכון? מה לעשות? ביטוש של מטה, קוראים את זה בשון חזל. קורה, מה לעשות? בסדר. בשעת הרגל, רש"י אומר בשעת ההתחלה, בזמן ההתחלה. בהתחלת המעשה, הרה מה שהרה. יכול להיות שאת הפעולה הזו היא עשתה באופן יזום, כדי לבוא ולומר אחריה את המנטרה הבאה. אמרה, יש פה פעולה, בשעת הרגל, דבר, יש פה פעולה, הפיכה, אבל בעקבות הפעולה, יש אמירה. זאת אומרת, יש פה פילוסופיה, יש פה משנה סדורה. זו הייתה פרוצה מאוד מיוחדת. היא רצה ללמד בעולם, שבעצם, שאתה תעבור איתי את העבירה, וזה לא משנה אם אתה יהודי או גוי, אבל היא נהנתה לעשות זה ליהודי דווקא. למה ליהודי? היא רצתה להגיד ליהודי, אתם היהודים שמדברים על תשובה, מדברים על קודש, מדברים על טוב. דע לך, כשאתה מגיע אצלי, עכשיו אתה כמו ההפכה הזאת. בדיוק כמו אותו אוויר שקלו בתוך גוף האדם. 90% מהאוויר שנמצא בתוכנו הוא בא בחוץ בכלל. ועוד 10% הוא תוצר של כל מיני פעולות, כן, בתוך הקיבה, כל מיני חידקים וכן הלאה. האוויר שקלו בפנים הוא דומה לאוויר שקלו בתוך הבלון. האוויר שבבלון רוצה לצאת, רוצה להתפשט, גז רוצה להתפשט. אבל איך אנחנו עוצרים אותו בתוך הבלון? אנחנו עושים קשר בקצה. פתח את הקשר, מה הרעיון? מה היא אומרת לו בעצם? אתה כבר ניתקת. כמו שהאוויר, כאשר הוא ניתק, כאשר הוא יוצא ממקום כלאו, הוא חוזר לאן? לאוויר הכללי. כל דבר שואף לחזור למקומו, לא? זה שהוא קלו בתוך גוף האדם, זה לא מצב נורמלי. וזאת לראיה. מה שהראה שמה, דע לך, יש מזה תובנה עצומה. גם אתה, שנידחת ממקומך, שזנית, שנהגת בחוסר נאמנות כלפי המוסר האישי שלך, אתה לא יכול לחזור לשם יותר. זהו. שבשת, כיוון דעל-על. כיוון דאיתחי, איתחי. מכיוון שנדחית, נדחית. היא באה לאמת את התפיסה הגויית. האלילים כליל יחלופו. נכון. אצל אומת העולם אין שום ביטחון קיומי. לא הובטח להם נצח. די שלא. לא הובטחה להם ברית מלך עולם. די שלא. אבל תראו איך יש פה אימות מופלא בין שתי תפיסות עולם. התפיסה הזנותית הגויית שמייצגת אותה, אותה אישה שמבטאת את תפיסת העולם שלה במעשה ואמירה, בשעת הרגל דבר הפיכה אמרה, כשם שההפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, זהו, זה כבר לא יחזור לפה לעולם, פרודת האוויר הזאת. כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. חז"ל מסתפקים, מי אמר את המילים האלו? האם זה יצר רע החיצוני, יצר רע שלו, אולי זה היא, אולי... זה לא משנה. בעצם, המקור לאמירה הזו הוא יצר רע הכללי. הוא מתלבש ביצר רע האישי של האדם לפעמים. שיצר רע של האדם אומר לו, נפלת, תסתכל לאיזה שפל מדרגה הגעת. אין לך סיכוי לחזור בתשובה. זה יכול להיות גם היא. אין בעיה. פרשת חוקת. חוקה חקקתי, ואין לך רשות. למה זה חוקה? כי זה אחד הדברים שאומות העולם מונין את ישראל לאמור. מה הטעם במצווה זו? זה יצר רע שמופיע באומות. כן? שאומות העולם ויצ והשטן מונים את ישראל. כלומר, אלו שתי מקורות הסתה. אומות העולם והשטן. שטן זה כוח הרע הכללי בעולם, שמתלבש באומות העולם, והם טוענים את זה בפיהם. כל לשון תקום איתך במשפט, תרשי וכו'. אז יכול להיות שזה היא. יכול להיות שזה יצר רע עולמי, יכול להיות שזה יצר רע פרטי שבתוך האדם, אין בעיה, הכל בסדר. אבל זה בדיוק מה שצריך יהודי, לשמוע את האמירה הזו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. יש פה איזה מין בחינה של ותפתח האתון את פיה. מה שאומרת הגברת הזאתי, מה שאומר השטן, מה שאומר יצר רע, כל הכוחות המנתקים האלו, זה מה שמעורר את רבי אלעזר בן דורדיה לעשות את חשבון עולמו. תרף מיד, הלך וישב בין שני הרים וגבות. מה זה לשבת בין? כשאתה יושב בין דבר לדבר, אתה בעצם רוצה להתבטל. הוא לא יושב למרגלות הר, הוא יושב בין שני הרים. הישיבה בין היא נוסחת בנו את הרגשת הקטנות, השפלות, הזעירות אל מול ענקי עולם, הרים. הרים. נכון. יושב משני הרים. הוא רוצה להתבטל. מתחיל תהליך מופלא של ביטול. אני אלעזר בן דורדיה. כל מה שספחתי במהלך השנים, את כל החטאים וחלאת האבון של מלאכת הזנות, אני עכשיו רוצה לבטל. אני רוצה להתבטל. אני רוצה לחזור לשורשי. אבל הוא מחפש את מורה הדרך. הוא קצת איבד את מורה הדרך. הוא מתחיל לגשש אחרי מורה הדרך, והוא הולך מן הקל אל הכבד. קודם כל הרושם האדיר שעושים הערים. אנחנו יודעים שאנשים רוכשים להרים גדולים המון כבוד. זה דבר ידוע. בתרבויות. ידוע. כן? שרשרת הרי האנדים, ההימלאיה, המקומיים, תמיד רוכשים למקומות האלה הרבה כבוד. רואים שם את העננים שם בפסגה, בשלג העד, המצוקים והגובה. מסתכלים על זה, איתני הטבע, כבוד. זה נוסח בנו הרגשה שהערים הם נצחים. הוא מחפש יסוד נצחי. להתחנן אליו, חבר אותי לנצחיות. חטאתי, אביתי, פשעתי. הפחתה של הזונה ואמירתה עוררו בי רצון עצום להתחבר לעצמי. אני לא מתנתק, אומר אלעזר. אני יהודי. או יהודי או צלוף. אני יהודי. אני רוצה לחזור הביתה. תראו לי את הדרך הביתה. תראו לי את הדרך לעצמי. תראו לי את הדרך לחוסן הפנימי שלי, לנצח ישראל. לתשובה, לנשמת ישראל. הוא פונה להרים. הלך וישב בין שני הרים וגבעות. הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר להם, בקשו עליי רחמים, ספחו אותי לנחלתכם, ספחו אותי לנצחיות שלכם, ספחו אותי. אמרו לו, עד שאנו מבקשים, עליך נבקש על עצמנו שנאמר כי ירים. הפסוק מובא מהנבואה. ההתפעלות של אלעזר בן דורדיה מהנצחיות המדומה של ההרים, כן? היא שקרית. ואת זה ההרים בעצמם אומרים, כדי לשחרר אותו להמשך החיפוש, ההרים צריכים לאכזב אותו. הם חייבים לאכזב אותו. אנחנו לפעמים נתפסים באיזה אנשים. הוא חייב לאכזב אותי. אחרת אני אתעלה בו. מה אתה חושב שהבן אדם הזה הוא כל יכול? תעשי לי טובה, תאהב אותי. ואין הבן אדם, אתה יותר מדי מחזיק ממני. אתה יודע שגם אני אוכל ושותה? אתה יודע שגם אני בן אדם? אתה יודע שגם אני חוטא? אל תסמוך עליי יותר מדי. אומר הרב קוק, אין מציאות כזו של התבטלות אל הצדיק. יש רק התבטלות לצדיקו של עולם. מי זה? כנסת ישראל. כי נשמת האומה אינה חוטאת. אבל להידבק בצדיק? אתה יכול לספוך את החסרונות שלו? יכול להיות בעיה? אין פה מקום להאריך בזה? אין יכולים להוכיח את זה? זה בדיוק הנקודה. כדי לשחרר את אלעזר בן דורדיה בהמשך החיפוש לתכונת הנצח, הערים צריכים לשחרר אותו. ומי חושף את ערוותם של הערים? הנבואה. כי הערים תמותינה. הנבואה, בעלת הצפייה הרחוקה, שהכל שקוף לפניה, היא לא טועה בטעות האופטית של האדם, שאנחנו, כן, טועים לחשוב שדברים פה נצחיים. איך רואים חזל? נדמה לו לאדם שהוא חי לנצח. אבל אנחנו יודעים שחיינו כצל עובר, ולא כצל בית, ולא כצל אילן, אלא כצל ציפור. פשוט, נעלם. אבל לנו נדמה דווקא שהחיים יציבים. כן, חיים, הכל לפנינו, כל החיים לפנינו. אין יציבות. נזכור לו יום איתה. אסור לסמוך על קרקע העולם הזה, אסור לסמוך על אנשים עד הסוף, ריבונו של עולם. תמים תהיה משנה ככה. אסור לסמוך על ערים וגבעות, איתני טבע, רוחניים ושמיים. והוא הולך הלאה, ופונה לשמיים, כל מיני גורמים, כל מיני עוצמות שקורים בתוך המציאות, כוכבים ומזלות, זו השפעה יותר רוחנית, בכלל. יש מקום להאריך בזה הרבה, אבל זה לא הזמן. עד שהוא, דווקא מתוך תורת השלילה, דווקא שהוא שולל את הערים, את הגבעות, את השמיים והארץ, את הכוכבים והמזלות, רק שהוא מסלק את כולם, אז נחשף האמת הגדולה. אין הדבר תלוי, אלא בי. אז הוא מגלה את היסוד הפנימי שלו, הנשמה הנצחית, כמה טוב שבאת הביתה. אין הדבר תלוי אלא בי. בי נמצא המקור. אני לא צריך גורמים חיצוניים כדי שיצילו אותי. הנקודה הארכימדית נמצאת בתוכנו. זו נקודה שהוא יעלים מן העין הרבה שנים. כל זונה לקחה אותו יותר רחוק מביתו. הראשונה הרחיקה אותו 200 מטר, השנייה קילומטר, עד שהוא נידח כל כך רחוק. בנקודה הרחוקה ביותר שהוא הגיע, זונה אחת בקרחי הים, שם יצר הרע בא לעקור אותו מבית חייו. שם התחילה ההתקוממות, שם התחילה החזרה הביתה, דרך איתני טבע וכוחות כאלו וכל מיני איזמים כאלו ואחרים. ושם הוא חווה את תורת השלילה. לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, אין הדבר תלוי לבי. נשאר עוד דבר אחד, אחרי שאתה מצלק את כל האפשרויות, אתה נפגש עם עצמך. והבי הזה מרמז ממש למה שאומרים בבוקר. נשמה שנתת, בי. אין הדבר תלוי, אלא בזו שבקרבי. אתה בריאתה, אתה יצרת, אתה נפחת בקרבי. הוא נפגש עם נשמתו. הוא נפגש עם אשתו האמיתית, עם שוכבת חייקו. הוא שם קץ לזנות, חוזר הביתה. אין הדבר תלוי לבי. מה עשה? מה עשה? הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה עד שיצתה נשמתו. הנה, יש פה את הידיעה של אין הדבר תלוי לבי, אבל כדי שהבי הזה עכשיו יתגלה, אנחנו צריכים שלו לבטל, לעבור ביטול. צריך למות. צריך למות. מי שלא מת, לא חי. מי שלא יודע להמית מחשבה שלילית, לא יזכה מחשבה אחרת. אתה חייב לפנות כדי להכניס דברים חדשים. הוא עובר פה ביטול מדהים. הניח ראשו בין ברכיו. ובאופן דמיוני, בדמיון מודרך, הוא מכניס ראשו במרכב כמו עובר. זה ביטול פיזי. כמו עובר שבטל לגוף אמו. שנאמר, עובר ירח אמו. ואם שנתחייבה בסקילה, והיא בהיריון, עוברה נסקל איתה. מכיוון שהוא נחשב כמו ירח האם, הוא לא נחשב דבר בפני עצמו עדיין. אבל אם הוציא ראשו, הרי הוא כילד. קודם מילדים אותו, אחרי זה סוקלים את האמא. אבל פה הוא רוצה לחזור פנימה למצב העוברי. זה מראה על תכונה של ביטול. אני לא יש בפני עצמי, ביטול פיזי. יש בפני עצמי. אולי רוצה לחזור לבטן אמו, כדי שהמלאך ילמד אותו תורה. רוצה לחזור למצב המופלא, הפנימי הזה. יכול להיות. אבל הוא עושה פעולה עוברית, והוא מניח ראשו בן מרגב. הראש זה מקום השכל. הוא מבטל את שכלו. את כל המחשבות, את כל תפיסות העולם שהיו לו עד היום. שאולי הם תדלקו את הזנות הזו. כנראה שהוא גם הצדיק את עצמו. הוא גם הצדיק את עצמו. היו לו כל מיני איזמים, כל מיני שיגונות. גם את ראשו הוא שם בן ברכב. יש פה ביטול הגוף, יש פה ביטול השכל, ויש פה גאייה בבחייה. נער עברי בוכה. זה ביטול נפשי. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. הוא עובר פה שלושה ביטולים. ביטול הגוף, ביטול השכל, ביטול נפש. שהוא מבטל את כל הרבדים המקולקלים המושחתים האלו, אז ממילא נשמתו יכולה כבר להתגלות. יכולה להתגלות. גאה בבחייה עד שיצתה נשמתו. הנשמה יצא, אבל יצא חזק מדי. זה כמו קפיץ. אתה לוחץ אותו חזק, לחצו את הנשמה הרבה הרבה. מה קרה? ברגע ששחררו, פרח, יצא בכוח. אבל שיצא, יצא מגופו. היא לא יכולה להישאר בתוך הגוף הזה. לא יכולה. יש תשובה הדרגתית, ויש תשובה פתאומית. התשובה הדרגתית מאפשרת לנשמה להישאר בתוך הגוף. האדם משנה את דרכיו לאט לאט, וכל מקום שהאדם מפנה, הנשמה נכנס לשם, ועוד ועוד. עד שהגוף והנשמה מתחברים יפה יחדיו, אבל יש תשובה פתאומית, שהאדם פתאום חוזר בתשובה. אין? ואז הנשמה מופיעה בעוצמה כבירה, אבל מרוב עוצמה זורקים את הכדור חזק מדי. זה עובר מחוץ למגרש. הנשמה יצא, הוא מת. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי עולם בה. כן, יצא בת קול. ובת קול זה הופעה מעולם עליון. יצא בת קול, ממש כמו חתן לקראת קלה. כן? העולם הבא, כן? הזמין את רבי אלעזר בן דורדיה, בוא לכאן, אתה שייך לכאן. ברגע שהוא ביטל את עצמו, נשמתו יצאה והתחברה לעולמות העליונים, למקומו המיועד לו בגן עדן, לעולם הבא. דבר מעניין. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כן? זה כמו שאמרנו, שעה אחת זה תשובה פתאומית, עם כל המחיר שלה, תשובה הדרגתית. למה קוראים לו רבי? כי הוא לימד אותנו, כתוב בגמרא, שכל מי שלמד את חברו דבר אחד בתורה, מחויב לקרוא לו רבי. שהרי דוד לא למד אלא דבר אחד מפיבושת, וקרא לו דוד מפיבושת רבי. מה לימד אותנו רבי אלעזר בן דורדיה? אין הדבר תלוי אלא בי. בשביל לימוד כזה, ודאי וודאי שראו לקרוא לו רבי. ודאי וודאי. טוב, נעצור כאן.